לקרוא את הדברים שאמר הרב סיודה זכר צדיק לברכה לקשר בין לימוד תורה ומלכות ישראל. אני רוצה לצטט עוד פעם את הדברים, וכאן הוא מרחיב קצת את העניין הזה. מלכות התורה מתגלה במלכות ישראל. המרידה במלכות ישראל כמוה כמרידה ברבנן. צורת המרידה ברבנן, דיינו בחכמים, שהגמרא מביאה מסכת סנהדרין, שאנשים אומרים, מה יש לנו תועלת מהחכמים האלה? הם יושבים בישיבה, לומדים תורה, מה יצא לי מזה? מה, הם התירו לי את הדבר הזה, הרווחתי את הדבר כזה? זאת אומרת, יש אנשים שלא מבינים, אבל לא למדו, לא באים בהשמה, חס ושלום. לא למדו, לא מכירים בערך המקודש של עצם העובדה שאדם יושב ולומד תורה. וכל דבר הוא מודד מה התועלת, מה יצא לי מהעובדה שהבחורי ישיבה לומדים תורה, הרבנים לומדים תורה, מה אני מרוויח זה, מה יצא לי מהדבר הזה. דרך אגב, אני נזכרתי גם לגבי היום, במדינת ישראל, כן, יש ציבור, ברוך השם, בלי עין הרע, כן ירבו, של ישיבות, אנשים שיושבים ולומדים תורה, ולומדים תורה בשביל ללמוד תורה. ציבור דתי, ציבור חרדי, ציבור כזה, לא משנה. יושבים, יצאים ללמוד תורה. אז יש כאלה ששאלו, זה היה לפני 10 שנים או יותר אפילו, מה המדינה תרוויח מזה אם רבבות רבבות ישבו וישבו? מה ירוויחו? הם לא יצרנים, הם לא מייצרים דולרים, הכוונה. היום כבר לא, אבל פעם היה דבר כזה. מה התועלת הכלכלית מזה שיושבים אנשים ולומדים תורה? מה התועלת מזה? זה בדיוק העניין כאן. הוא אומר, מה התועלת? כשיושבים יהודים ולומדים תורה, לא רק שהם מחזקים את כל עם ישראל, את העולם כולו, העולם כולו מתקיים בזכות לימוד התורה. אם לא בריתי יומם ולילה, שלימוד בריתי הכוונה לימוד תורה יום ולילה, שמיים וארץ לא היו מתקיימים, ככה אומרים חז"ל. אז יש ערך כשלעצמו ללימוד התורה. אבל כשאתה בא ואתה שואל את עצמך מה יוצא לי מזה שאני לומד תורה, ומה יוצא לי מזה שהוא לומד תורה, זה מראה על חולשה גדולה. הגמרא אומרת, זה אפיקורסו, זה מרידה בתורה. מרידה מתוך שלא מבינים מה זה תורה, אז אומרים מה יוצא לי מהתורה הזו. אז זה אותו דבר לגבי מלכות. מה זה מלכות? מה יוצא לי, מה התועלת יוצא לי מממשלת ישראל? אני מקבל לביטוח לאומי? אני מקבל... מה התועלת יוצא לי מהדבר הזה? ממשלת ישראל לא קיימת ושתהיה לך איזה תועלת כזאת או אחרת. זה ערך מקודש כשלעצמו. עצמאות העם היהודי בארץ ישראל... זה ערך מקודש של עצמו, לא מה אני מרוויח מהדבר הזה. זה הקשר בין מלכות ישראל, שזה ערך מקודש, באותה מידה כמו שתורת ישראל זה ערך מקודש, ולא שואלים מה יוצא לנו מהדבר הזה. למרות, כמו אחרי השיעור אחד ניגש אליי, היה לו קצת קשה בעניין הזה, שאל אותי, אם יושבים בראש הממשלה, יושב אדם שהוא אולי לא מניח תפילין בבוקר, תפילין רבינו תם או משהו כזה, אז מה יהיה? אני אומר את זה כמלתדים דחותא. לפעמים יש ראש ממשלה שהוא לא בדיוק למד במכון מאיר, אבל כמה לא למד מה. אז מה, יש למלכות כזאת ערך או לא? כאילו הכל... אמרתי, ודאי שזה ערך. מלכות ישראל בבית ראשון היו שם נביאים, מלאכים סליחה, היו צדיקים, היו גם רשעים גדולים. אחיו לא היה צדיק גדול. בכל זאת אליהו הנביא מכבד אותו כערך, כמלכות. הוא אומר זה מלכות. מה זה מלכות? יש ראש לעם. העם הוא מאוחד תחת הראש. יש קלקול בראש או אין קלקול בראש, אבל מה החלופה היא? אנרכיה מוחלטת, התפוררות כללית של הצד הלאומי שלנו. לכן יש ערך מקודש למלכות, או היום נקרא לזה ממשלת ישראל, יש איזה ערך מקודש, עם כל הביקורת שיש כזאת, אחרי צריכה להיות ביקורת, על כל דבר צריך שלתקן, צריך לבקר אותו. אבל זה הרעיון. הוא אומר, מרידה ברבנן, כשאתה אומר, מה יצא לי מזה? אותו דבר, מה יצא לי ממלכות ישראל? זה מרידה במלכות ישראל. החיפוש אחר תועלת ותכלית, כן? של כאילו מה יצא לי מהתורה או מהמלכות. קביעת יחסו של העם אל מלכות ישראל מתוך שיקול פופולרי, כן, מה אני ארוויח מהדבר הזה, זוהי תפיסת מלכות ישראל במושגים אנושיים תועלתיים, אבל לא מצד ערכה האלוקי של מלכות ישראל. הרי הופעתו של עם ישראל זה לא הופעה של פרטים, של עוד יהודי כזה ויהודי אחר. הקידוש השם הגדול של עם ישראל זה דווקא העובדה שאנחנו כאן כעם, כלאום, לאום מלאום יאמץ. ורשי אומר, הגמרא אומרת, אין לאום אלא מלכות, ככה נאמר לגבי עשיו ויעקב. אז לכן זה ערך מקודש של עצמו, וזה לא עניין פרטי כזה או אחר, מה יצא לי מזה. החיפוש אחר תועלת הוא עצם המרידה, והמקור, ומקור המרידה במלכות השם. החיפוש אחר תכלית מקורו במצב של חולניות. השאלה, מה התכלית שלי? אדם מסתובב ברחוב, אין לו כיוון, אין לו דרך, אין לזה, אין לו, מחפש תכלית לחיים. כמו זה, יש כאלה שאנחנו אומרים, תוהים בדרכי החיים. אבל התהייה בדרכי החיים וחולשה, זה לא מעלה התהייה בדרכי החיים. כאן הוא קורא לזה חולניות. זאת אומרת, הוא חולה באיזשהו מקום. הוא מחפש את התכלית של החיים. יש דברים שהם כשלעצמם ערך מקודש. לא צריך לחפש את התכלית שלהם. בשביל דלדול נפש האדם. השאלה בדבר התכלית, מתי היא באה, מתי האדם שואל את שאלת התכלית? רק בשעה שהחיים אינם במלוא בריאותם, אז האדם מחפש לו את התכלית. במצב של בריאות, אינם מתעוררות השאלות מדוע אנו חיים. מה את אומרת מדוע אנו חיים? מה אתה אומר בבוקר? המילה הראשונה? מודה. מודה. מודה, נכון, מודה. מה זה מודה? מה זה מודה? תודה. אתה שואל של מה אתה חי? תודה, אני חי. אני צריך לשאול למה אני חי. מתי האדם קם בבוקר, כשהוא לא אומר מודה, הוא שואל, בשביל מה אני קם בכלל? בשביל מה אני חי? אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. אז באמת הרב זצ"ל בעולת ראייה אומר, מודה אני, המילה אני. מה זה המילה אני? כשאדם אומר את המילה אני, למה הוא צריך להתכוון כשהוא אומר את המילה אני? האם אני זה הכוח הפיזי שלו? האם אני זה... מה אני של האדם באמת, הוא אומר? אז הוא אומר, אני באמת של האדם זה הנשמה הטובה שלו. זה האני של האדם. מודה אני, מתי האדם באמת יכול להגיד אני? כשהוא מכיר ורואה בחסדי השם, בטוב השם, אז כשהוא רואה בחסדי השם, בטוב השם, כשהוא פותח את עיניו, הוא לא שואל בשביל מה לחיות. זה החיים כשלעצמם, ההופעה הזאת של לראות את אור השם בעולם. זה האני האמיתי של האדם. בזה מיוחד האדם, זה המהות של האדם. זאת צורת האדם, זה לראות את טוב השם בעולם. כשאדם רואה את טוב השם בעולם, והוא קם בבוקר ואומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא, הוא לא מחפש תכלית לחיים. הוא אומר, הנה, זאת היא התכלית. עצם העובדה שהוא רואה באור השם. מתי כן שואלים? כשאדם בחושך. כשאדם בולבל, כשאדם לא יודע מה, בשביל מה אני חי? מה אומרים לו? תבוא למכון מאיר, תלמד, בשביל מה חיים? למה? תלמד תורה. תלמד תורה, תגלה בעצם מה זה החיים באמת. התורה היא תורת חיים. היא מגלה לנו את המהות של החיים. אז לא שואלים על התכלית, כי אתה חי באמת החיים, כפי שצריך לחיות.